כילד, תמיד היה לי מוזר כששאלו ילדים אחרים מה הם רוצים לעשות כשיהיו גדולים, והתשובה שלהם הייתה בטמן, סופרמן, קבאי, שוטר או ג'ון סינה. תמיד אהבתי את החבר'ה הרעים, הג'וקר, הגובלין, עיני מלאך מהטוב הרע והמכוער, הפרתי דוגמאות מפה ועד רסלמניה. אולי זה הריגוש, אולי זה האקשן, אולי הטאבו שכל כך קוסם דווקא בגילים האלו, ואולי זה דווקא זה שקוסם לא פחות. לא יודע. אג' היה הרע בכמעט כל רגע שאני זוכר ממנו כילד. הרע מושלם. המניאק שבא בשנייה וגונב את התהילה לגיבורים את דוגמת ריי מיסטיריו, בטיסטה, אנדרטייקר, ופשוט בורח. הנחה שהרומיה הוא שלא ראוי לשום אליפות. אבל בניגוד לשאר הרעים שהרצתי, אותו סניתי. לא ברור איך הוא עשה את זה, הרי הרעים היו הטובים בשבילי תמיד. ואז בא אותו אג' הרשע המניאק וגורם לעני הילד אשכרה לשנוא אותו. עד לא מזמן, לא הצלחתי להבין למה כילד דווקא אותו סניתי, כשפסיכופת, כמו נגיד הגובלין, בטרילוגית הספיידרמן האגדית של סם ריימי, אהבתי. הקריירה של אג' נחתכה באלימות אמיתית ולא בכאילו, כשבאפריל 2011 נשבר הלב של עולם ההפקות, ואג' הפך מאג' המתאבק לאדם קופלנד המתאבק לשעבר. בלילה שבין ראשון לשני, הדיסטורשן שחתך באלימות אמיתית לא פחות את האוויר בטקסס, לאחר השורה המפורסמת You Think You Know Me, גרם לכולנו להחסיר פעימה. כשבעיניים דומעות זכינו לראות את אג' יוצא מהשן אל זירת הרויאל רמבל עם ברק בעיניים שלא ראינו הרבה זמן. בגיל 46, אג' חזר לזירה והוא נראה טוב מתמיד. באותו רגע של טירוף בו זכינו לראות את אחד הקאמבקים הגדולים בהיסטוריית הענף הכביכול פרובינציאלי שלנו, הבנתי למה אותו סניתי ואת השאר אהבתי. וזה כי לא, ורק לא, תמיד האמנתי. אג', ברוך שובך הביתה, התגעגענו, היפקותי אולי מזויפת, אבל הרגשות שהגדות כמוך מעוררות אמיתיים לגמרי. ואין יותר טוב משיר הכניסה שלו, של אלטר ברידג', לספר את הסיפור. On this day, it's so real to me. Everything has come to life. Another chance to chase a dream. Another chance to feel alive. יאללה מכות. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט יאללה מכות, הפרק על הרמבל, ככה אנחנו נקרא לו, הפרק המיוחד והמרגש שמגיע אחרי שבוע מטורף ב-WWE. אני ספיר אברהמי, איתי בלב נמצא שאולי גרצנשטיין. מה קורה שאולי?
שמע, אתה מאוד ריגשת אותי עכשיו, וואו, שתדע לך.
תודה, תודה רבה לך.
איזה פואמה.
אני רוצה לרגש אותך בעוד משהו. יש לנו כבר 100 לייקים בפייסבוק, שזה... זה נשמע קצת, אבל התחלנו מאפס, ובלי שאף אחד הכיר אותנו, ומאה לייקים זה המון, ואני רוצה להודות באמת לכל אחד ואחת מכם שעשו לייק בעמוד ומאזינים כרגע ובכלל לכל הפרקים.
רגע, אני עשיתי לייק?
אתה עשית לייק.
רגע, אז אם אני מוריד עכשיו את הלייק ואני עושה עוד פעם, אז אני הלייק המאה.
טכנית כן, עקרונית אם תעשה את זה, אתה תקבל מכות, אז לא יודע כמה זה רווחי לך. כן. אז 100 לייקים בפייסבוק, תודה רבה לכולם. יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם. בואו נתחיל.
יאללה ביי. כן.
טוב, לסגור אותנו בשלוש דקות הראשונות.
לא, חס וחלילה, יאללה, אנחנו יש לנו באמת על מה לדבר. פעם ראשונה מזה, תמיד.
יש 100 לייקים בפייסבוק שרוצים לשמוע מה אתה רוצה להגיד על רויאל רמבל.
ואנחנו ניתן להם פוסט של 100 לייקים, לא פחות. כאילו, מה זה פוסט? נתנו להם פוסט, אתה נתת להם פוסט, עכשיו ניתן להם פודקאסט. תשמע, אני משתתף בפודקאסט, זה אמור להיות 150 לייקים.
אתה צודק, מה שאתה אומר.
אתה תקבל אותם, אתה תקבל. למה אין לייקים בפודקאסט, אני רוצה להבין.
מה זאת אומרת?
הם יכולים לעשות לך לייק?
לא, אין דבר כזה.
נו, אתה מבין? אז בוא נגיד לך כזה דבר. אם היה אפשר, היו לך הרבה יותר לייקים, אבל בסדר. תיקח את הרגע תהילה הזה.
לקחתי אותו כמו אג' בדיוק, ושמע איזה רמבל היה לנו.
מינורי.
הפתיח הסוחט דמעות הזה שרצינו לעשות, אני חושב שהוא רימז פחות או יותר על רוח הדברים, ולמרות שרמבל הגברים, היה מפוצץ בהמון אירועים, שצריך לדבר אליהם גם רמבל אנשים, ובכלל האירוע הזה כאירוע, אנחנו כמובן נתחיל עם הקאמבק המטורף של אג', וכדי להיכנס לאווירה, אנחנו נשמע רגע את הקלטה שלי, עושה ריאקט, אני רציתי ש... היה לי רעיון...
תעשה את זה.
היה לי רעיון שנצלם את עצמנו בכל כניסה, למקרה שתהיה הפתעה, כי הייתה לי תחושת בטן מאוד מאוד חזקה שתהיה הפתעה גדולה. בדוגמת אג' או סי-אם פאנק, אתה כמובן לא נהנית על הבקשה, כי אתה חתיכת שמוק, אבל אני כן עשיתי את זה, כי זה בבקשה שלי. אז תפסתי את התגובה והייתה מטורפת, אז בואו נשמע אותה עכשיו. כן, אני מזהיר, לפני שנשמע את זה, ש... זה מדובר בהקלטה שלי ושל אחי הקטן ששמע אגדות על אג' צורכים, אז הורדנו קצת את הצרכות בעריכה כדי שזה לא יחריש אתכם, מי שברכב ולא יכול להלמיך או באוזניות, לא רצינו לגרום לכם לנזק, אז נמחנו את זה קצת, זה הרבה יותר חזק במקור. אז בואו נשמע את זה.
Oh my god! Oh my god! לא נכון! לא נכון! ביי! לא נכון! Oh my god! Oh my god! אוי לא! אוי! אני לא מאמין! עץ חזר! אוי מבוי! לא נכון! לא נכון! וואו! וואו!
כן, אז אתה כבר ראית את הסרטון בעבר, מה אתה אומר?
האמת, אני חייב להגיד לך שראיתי הרבה תגובות, הרבה ריאקשן לחזרה של אג' לקחת אותם בפער. חד משמעית, חד משמעית, תקשיב. אני לא אומר את זה לכל אחד.
זה היה מרגש מאוד, ולראיה, הטור שעלה בפייסבוק ונאמר בתחילת הפרק, שהגיע כולו באמת מהלב, כי זה משהו שהרבה זמן לא ראינו רגש מוצג ככה, בזירת ההפקות, המון המון זמן, וזה כיף לראות. כיף לראות. אז בוא נדבר שנייה על כל העסק הזה.
בוא נדבר שנייה, בוא, אנחנו הולכים לדבר על זה עכשיו כל הפודקאסט.
הרבה יותר משנייה, כן. תשמע, אני שוב, אני אומר, היו לי המון, היו לי תחושות בטן חזקות מאוד, שיקרה משהו גדול, והייתי בטוח, כאילו הייתה לי, בוא נגיד שלא הופתעתי שאג' הגיע, אבל זה עדיין היה מאוד מאוד משמח.
וואו,
אתה לא ראית את זה קורה.
אז אני חייב להגיד שזה תפסתי ממש טוב מוכן, ובאמת, עכשיו כשאני מסתכל על זה, ככה במבט לאחור, וואלה, תספיר, תקשיב לי טוב, אני מצטער שיצאתי שמוק ולא צילמתי את עצמי. כי אם היית רואה איך הגפתי, שהשם יסלח לי.
שמע, זה ממש בחייה לדורות שאין לנו את זה.
אני חושב, תקשיב, אנחנו צופים כבר ב-WWE במשך כמה?
שנים.
שבע, שמונה שנים.
באופן רצוף ושבועי שמונה שנים, כן.
שמונה שנים אנחנו צופים ב-WWE. אני חושב שמאז שהתחלנו לצפות, וחווינו כבר כמה חזרות, כאלה או אחרות.
נכון.
היא התגברה על כולם החזרה של אג'.
אין ספק.
היא התגברה על אחד מהם, גם אם זה החזרה של קריס ג'ריקו ב-2013, החזרה של בטיסטה, החזרה של שיימס האחרונה, היא פשוט גברה על כולם.
אני חושב שאני גם יודע למה, כי מדובר פה באג' אופורטוניסט, נכון? זה כל הזמן היה גימיק שלו, גם בשנים שהיינו רואים כילדים, ולא כל כך הבנו מה קורה, סננו את אג' כי הוא היה המניאק שלוקח את הצ'אנס הקטן ההוא, והופך אותו למשהו גדול, לפעמים כסוג של נס, לפעמים כי הוא פשוט רימה, וזה מה שהוא עשה עם הפציעה הזאת, הוא פשוט רימה את הפציעה הזאת איכשהו, אני לא יודע איך הוא עשה את זה, אבל הוא לקח את הצ'אנס ורימה פציעה, שהייתה צריכה לסיים לו את הקריירה, הבן אדם נכנס לאחד התהילה כבר, והוא היה ברויאל רמבל, והוא הדיח אנשים, והוא עשה ספירס בטירוף, וספסנו את הספיר הראשון בטלוויזיה, אני לא יודע אם אתה שמת לב, אבל כל האינטרנט עלה באש על זה, בספיר הראשון שהוא עשה לדוף זיגלר, לא הראו את זה בנטוורק, כי מה שהיה זה הראו את הקהל. אז תשמע,
גועל נפש.
תשמע, מטורף, כאילו, אתה אמרת לי, אין סיכוי שהביאו אותו לקרב בסוכן, כמו רויאל רמבל.
ואני עדיין אומר שאין סיכוי, מכל הקרבות שיכלו להחזיר אותו, רויאל רמבל הייתה האופציה הכי פחות מועדפת. מביאים בן אדם שהוא פצוע בצוואר, ברמה של
שים קריירה.
כן. אין דבר כזה שאתה תחזיר אותו להתאבק ועוד ברויאל רמבל.
מה זה נס.
שברו כל מוסכמה קיימת.
אין, זה לא משהו שקרה בשום ענף אף פעם, שמישהו פרש וחזר אחרי 9 שנים. לא תגיד, פחות, יותר, 9 שנים, וזה פציעה שגמרה לו את הקריירה באופן חד משמעי. מי שנכנס לאחד התהילה, נגמרה לו קריירה. זה הסיפור, זה בדרך כלל מה שקורה.
בדרך כלל. היו, בדרך כלל. היו
לא קטעים, תמיד, לא תמיד.
כן, זהו, זה לא שהוא הראשון, אבל לגמרי
אבל רוח. אבל 9 שנים הבן אדם ישב בחוץ, בידיעה שלא נראה אותו יותר לעולם.
ועוד אחרי הפרישה...
הפרישה המרגשת והעצובה.
אבל כמה שהייתה, בוא נדבר על זה, כמה שהייתה לנו פרישה מרגשת מהצד של לג', אגב, מאוד חבל לי שזה היה לא בתקופה, זה היה ממש כמה חודשים לפני שאנחנו התחלנו, נכנסנו לכל העסק.
כן.
ואני באמת מבואס שלא יצא לי לחוות את זה בלייב.
אבל
אנחנו... מבסוט שיצא לי לחוות את החזרה.
כן.
ואת את הפרומו המרגש שהוא דפק בראש אחרי הרויאל רמבל. וואו, וואו. שווה את ליבי.
אז כן, תרחיב לנו רגע על הפרומו, אני רוצה שנדבר עליו טיפה.
אז בוא אנחנו נדבר על הפרומו, באמת אני אומר, בשמחה רבה. אנחנו זכינו לראות את אג' גם אחרי הרמבל, ולא בתור הופעה חד פעמית.
כן.
וכן, בשמחה רבה, הוא ניצב בזירה, מול כולם, כל הקהל היה על הרגליים, כולם התרגשו. והוא התחיל, באמת בפרומו באמת מרגש, שהוא סיפר על תקשיבו, אני יודע מה אתם כולכם חושבים, מה אני עושה פה, למה לא בבית, למה לא רואה, אני הרי לפני 9 שנים בדיוק עמדתי פה בזירה הזאת ואמרתי לכם, חבר'ה, אין יותר אג', קוראים לי אדם. אמרתם לי גם תנק יו אדם במהלך כל הפרישה, כל הפרומו פרישה.
כן.
בכיתם איתי, התרגשתם איתי, והודעתי לכם שחד משמעית, מפה, אני מסיים את הקריירה. היא אולי נחתכת לא בתנאים שלי, אבל אין מה לעשות, היא נחתכה. ופשוט...
נחתכה באופן אלים, כמו שאמרנו.
ומאוד אלים, ומאוד עצוב, וחבל שזה קורה. והוא הדגיש גם אז בפרישה, שכמה שהוא היה רוצה להאמין, שמה שהם עושים שם בזירה בסופו של דבר, זה למרות שזה מבוים ולמרות הכל ושזה תסריט, זה עדיין מאוד מסוכן, וזה יכול לפגוע בצורה בלתי נתפסת בבריאות ובחיי אדם. וזה בא לידי ביטוי לצערו הרב על חשבונו, וזה גרם לו פשוט להפסיק קריירה לא פחות מאגדית, לחתוך אותה באמצע,
לגמרי.
לחתוך אותה בשיא.
והוא מדבר שם על זה שהוא ממש מגיע עם זקן לבן כבר, כי הוא לא צעיר, הוא בן 46.
יפה, יפה, יפה. וזה משהו, ואני רציתי להגיד את זה, זה משהו שאני מאוד הערכתי, ומאוד חיבדתי אותו על זה, שהוא הדגיש, כי זה משהו שאנשים רבים כמוהו, שלמרות שהם כבר לא בגיל עם כל הכבוד, כמה שהם יהיו אגדות גדולות, לא משנה באשר מי, אנשים כן. כמו לדוגמה גולדברג, אנדרטייקר, דווקא גולדברג עוד איכשהו, אתה יודע, אני יכול לזרום.
עוד שמה על עצמו.
אבל הוא בא והדגיש, תקשיבו, אני יודע שאני לא, אני כבר לא בסי, לצערי, עברתי כבר את התקופה הזאת.
אני יודע שאני...
בן 46.
הוא אמר, אני יודע שאני לא יודע כמה זמן זה ימשך.
אני קצת הפרפר יותר מתמיד.
כן.
יש לי קצת קמטים פה כבר על הפנים, כי אין מה לעשות, הגיל, עם הגיל זה מגיע, ואנחנו לגמרי כבר בגיל, לצערי הרב.
נכון.
אבל זה התלווה בחדשות מדהימות, שהוא התחיל להגיד, לאט לאט עם הזמן, התחלתי להגיש יותר טוב.
לגמרי.
ואני יודע שאני עומד פה על זמן שאול, ושהזמן שלי פה מוקצב, בדיוק כמו שזה היה אחרי הניתוח שלו, אז באותה תקופה.
רגע, רגע.
שהוא ידע, שהוא הולך להיות עכשיו על זמן מוגבל. בזירה.
אז אני רוצה לעשות אותך דווקא פה. עכשיו, הוא חתם לשלוש שנים בחברה כפארטיימר, סבבה?
אוקיי.
וכבר היה לנו את הסגמנט שלו עם אורטון, שנראה נפתח אותו עכשיו, לא? בוא נפתח את זה.
אפשר לפתוח אותו עכשיו.
זה התחיל ברמבל, כשכמובן עם רייטי דארקיו, ורנדי באופן מאוד אותנטי, החמילו על השייפ. הוא פשוט... הוא
היה, נראה,
אג' נראה מטורף, אג' נראה מטורף, עם כל הכל, הוא נראה טוב, הוא נראה הכי טוב שהוא נראה אי פעם, מבחינת הגוף, מבחינת אתה מאמין לבן אדם שהוא מתאבק.
אחלה זקן הוא גידל. אני חייב להגיד לך, גם אם אנחנו מדברים על נראות, לדעתי, אני ראיתי כבר כניסות של אג' בעבר, כן, עם כמה כן. שאני מבורס שלא ראיתי אותו במהלך הצפייה שלי בלייב, אני באמת, אני לא אגיד שהיא הייתה הכי טובה, אבל זאת הייתה בין הכניסות הכי מרשימות שהיו לאג'.
הכי מרגשות אי פעם מכל, בחברה.
מרגשות, בכלל. תקשיב, אם אנחנו מדברים בכללי על רגש, זאת חד משמעית הייתה החזרה הכי, לא הכי, אבל בין הכי מרגשות אי פעם ב-WWE.
כן.
אבל סתם, אם אנחנו נשים רגע בצד את החזרה עצמה ונסתכל נטו על הכניסה, וואו, זה היה מרשים. היה קטע, היה קודם, קודם כל, מי כמוך יודע שהוא בא עם חולצה חדשה מדהימה.
כן.
הוא חזר עם גלימה משופצרת, יפה, חדשה, גידל זקן קצת. אני גם לא אשכח, אני רציתי גם לספר, אני אנסה לצייר את זה באיזשהו שלב. הוא דפק איזשהו מבט לפני שהוא הרים את הידיים לזיקוקים. היה את הקטע שהמצלמה, שהוא פשוט, אתה יודע, שהוא מוריד את המבט כזה, המצלמה מתקרבת אליו, רגע לפני הזיקוקים, ורגע לפני שהוא בא להרים את היד הזיקוקים, הוא דפק את המבט הזה למצלמה, בלוק החדש הזה שלו, שזה זה, 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 זה כישף אותי, תקשיב, אני באמת לא יודע איך להסביר את זה. הוא העריך קצת את השיער, קצת הקמטים באו לידי ביטוי, הזקן, וזה התחבר לי הכל לתמונה אחת יפה כזאת.
מושלמת אפילו.
וכאילו אפשר להגיד, כן, כאילו, זה בסופו של דבר אותו גימיק של אותו רייטד אר סופרסטאר, אבל שמצטיירת על המסך הרבה יותר יפה. וכמו שאמרת בהתחלה, אז אני מסכים איתך לגמרי, אג' כרגע נראה בסיס שלו. למרות שהוא לא לצערי, למרות שהוא באמת כרגע...
אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים, אנחנו צריכים לחכות ולראות. הוא עושה אחלה שווינג ברמבל.
תראה, קשה לי להאמין שאני טועה בקטע הזה, כי לצערי בסופו של דבר אנחנו מדברים בבן אדם, והגיל כן יבוא לידי ביטוי בהופעה, אבל תקשיב, אני זורם איתך. אני פעם שעברה לא זרמתי איתך, ותראה איפה אנחנו עומדים היום.
אז אני רוצה שנייה לחבר אותך עם הדעה הזאת, לעניין שכן יש את הפציעה על הפרק, זה משהו שקיים, אנחנו יודעים שהוא קיים, ו-WW הולכים לשחק על זה. וראינו את זה ברו עם אורטון. עכשיו, כמה מילים על אורטון. דבר ראשון, הבן אדם, זה כאילו אדג' הוציא ממנו את כל האמוציות שאנחנו מכירים מאורטון של פעם, שבאמת הוויסיז שיושבים לו בראש, דברים איתו,
שהוא פשוט נעלם במהלך השנים.
כן, זה נעלם. הוא הפסיק להיות משוגע והפך להיות אטרקציה לקהל, אבל הוא חזר להיות אורטון המשוגע, אבל לא צפוי. הלא נורמלי, הווייפר הזה שיש לו קולות בראש שמדברים איתו,
הלג'נד קילר.
ממש לג'נד, תרתי משמע, כי מה שהוא עושה שם בעצם, הוא עושה צ'רשוט לראש, זה משהו שאנחנו לא רואים הרבה. Let alone, אנחנו לא רואים את זה הרבה בתוכניות שבועיות.
במיוחד לא בן אדם עם פציעה כמו של לג',
וכמובן, יפה מאוד, וזה פה מתבטא העניין שהם הולכים לשחק על זה המון. עכשיו, שוב, אני רוצה להגיד מילה באמת טובה לאורטון, שכל האמוציות יצאו ממנו וזה זה לא היה מזייף, אתה יודע, זה היה אמיתי מאוד, כי באמת יש ביניהם כימיה ואמוציות, ותורא זה ביניהם, וזה משהו שאנחנו לא ראינו בזירה המון המון זמן, אני לא זוכר כאלו אמוציות.
כאילו,
פעם אחרונה שאני זוכר משהו שהזכיר לי את זה, קצת, זה האנד אוף אן אירה ברסלמניה 28 זה היה, נכון? אני לא טועה.
נכון, כן, פה.
אז זה פעם אחרונה שראיתי משהו שמזכיר את האמוציות האמיתיות שיש ביניהם, וזה גורם לדברים לראות כל כך הרבה יותר טוב, וכל כך הרבה יותר אמינים, וזהו.
אז אתה מדבר, אז אני רוצה להמשיך אותך פה, אתה רגע מדבר על כל מה שקרה פה במערך הסגמנט הזה עם אורטון ואג', אתה מדבר על האמוציות, על הרגשות, על כל מה שיצא לך להרגיש סביב הדבר הזה.
נכון.
עכשיו אתה מדבר איתי על החיבור ביניהם ועל הרגשות, אני רואה פה, אני לא חס וחלילה אומר שאין פה רגשות, כן? כי זה לגמרי היה ברור, וזה לגמרי נראה טוב ומצוין, אבל מעבר לזה, היה פה משחק מדהים, מצד שניהם. היה לנו את אג', אז אני אסביר לך, היה לנו את אג', שבאמת שידר לנו, אם זה נכון שהוא פצוע, הכל טוב ויפה, לא מאמין שבאמת אורטון פצע אותו חזק,
או סיכן אותו,
אנחנו, כן.
או סיכן אותו.
הרגיש כזה, אתה יודע, בוא נתחיל מהתחלה ואני אסביר לך. אג' לגמרי שיחק אותה, שאורטון פגע לו בפציעה. וזה הצטייר עם התגובה שלו, עם איכשהו שכב, עם היד הרועדת.
עם הפרקוסים.
הקולות, כן. הוא באמת, הרגשתי שאני מסתכל על כלב דרוס. באמת,
זה מדהים.
זה היה ענק, זה היה שהוא מטורף. עכשיו זה מצד אג', היה לנו גם את אורטון, שהוא באמת, היופי של אורטון, שנעלם בשנים האחרונות, הוא נהיה פשוט מים של ה-RKO at the nowhere.
כן, לגמרי.
היה לנו את אג' של, את אג' סליחה, היה לנו את אורטון שלפני זה, אורטון הווייפר, הלג'נד קילר, מהימים שלו עם הפיודים, עם אנשים כמו טריפל אייץ', עם ג'ון סינה, עם אנדרטייקר, עם בטיסטה, ואני חושב שבאמת הדוגמה הכי קלאסית למה שראינו עכשיו, מה זה הכי הזכיר לי, אם לדעתך זה הזכיר לך את, מבחינת האמוציות, את רסלמניה 28, את האנדו ונרה של אנדרטייקר וטריפל אייץ', לי זה מאוד הזכיר את, בדיוק, ולי זה מאוד הזכיר את הפרומו לרסלמניה של טריפל אייץ' ורנדי אורטון. היה את הרגע, אם אתה זוכר, שרנדי אורטון הצליח לעזוק את טריפל אייץ' בזירה, סטפני מקמן נכנסה לזירה, חטפה מרנדי אורטון RKO, תוך כדי שטריפל אייץ' רואה הכל, מאוד, גם שוב, אתה רואה את כל האמוציות, אתה רואה את הכל.
זה רנדי אורטון שאנחנו צריכים לראות תמיד.
הרוצח, המשוגע, זה באמת, כמו שאמרת, עם ה-voices in his head. וכמובן בסוף שהוא סיים את זה עם נשיקה בפה לסטפני מקמן מחוסרת ההכרה, כשטריפל אייץ' בצד הזירה מאבד את זה לגמרי, ואחרי שכבר טריפל אייץ' כבר בטירוף של החיים שלו, בשיא העדינות, כמו ג'נטלמן, רנדי אורטון בא, מרים את הפטיש, את הסלג'אמר, ודופק לו אותו לתוך הפנים. הקילריות המשוגעת הזאת, ממש הג'וקריות הזאת, שהיה משהו דומיננטי בדמות של רנדי אורטון, שפשוט נעלם במהלך השנים, חזר בפרומו האחרון שלו עם אג'.
נכון, וזה בדיוק מה שכיף לראות, ושמע, אני רוצה להגיד לך, זה פיוט מאולתר לפי הדיווחים האחורי כלל, זה שמועות נטו, אבל שמועות חזקות מאוד, שהפיוט שהיה אמור להיות זה אג' נגד אג'י סטיילס, שכנראה נפצע ברמבל בספיר, הוא מחר את הספיר טוב מאוד, הוא נפל על הראש ממש לא טוב, אם מסתכלים על זה פעם שנייה הוא רואים, וזה מאוד חריף, הוא יצא מהקרב כמה שניות לאחר האירוע הזה, כמה דקות, לא יודע אם שניות, אבל כן, אג' הוא זה שהדיח אותו, כנראה שיש פה פתח לפיוד עתידי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, 3 שנים הוא בחברה, אנחנו לא יודעים כמה זמן הוא יחזיק. בהנחה שכל פיוד הוא הפיוד האחרון שלו, מי הפיודים שאנחנו צריכים לראות עם אג' דברים שלא ראינו בעבר, כי את אורטון זה יכול להיות נחמד, אבל זה משהו שראינו כמובן.
נכון.
יש רוסטר שלם של כוכבים שאג' לא היה בסביבה בכלל, כשהם הגיחו, ומי החלום שלך לפיוד עם אג' ב3 שנים הקרובות? משות.
אז דעתי, מי הייתי הכי רוצה לראות אותו נכנס לפיוד עם אג'?
כן.
פשוט מאוד. אג' כשהוא חזר, ודיברנו על זה מקודם, הוא ציין רשימה של, ברגע שהוא חזר לרמבל, הוא נכנס לזירה, פרצופים קצת מוכרים, מפעם, חדשים, התחיל לעלות שמות, הוא הזכיר את אורטון, הוא הזכיר את סטיילס, הוא הזכיר את ריינס, ביניהם היה גם את אליסטר בלק.
מאט רידל.
נכון, ואת מאט רידל, ובסוף הוא דפק משפט, מקווה שיצא לי להיאבק בכולכם, מה שנקרא.
נכון.
ומאותו רגע, אני באמת לקחתי ככה רגע לחשוב על זה, what if, שמת לב גם
כן,
השימוש היפה.
זה...
מה אם אנחנו מכניסים פה לפיוד את אג' עם אליסטר בלק?
השאלה היא אם אליסטר בלק במקום שהוא שלם מספיק כדי להיות בפיוד מול אג'. אני חושב שמי שצריך לעמוד מול אג' צריך להיות כוכב הרבה יותר ריאלייז. זאת אומרת שהוא יודע מה הוא ומי הוא, נגיד רולינס.
בתפקיד עמיד יותר, אתה אומר.
בתפקיד שהוא מבוסס ויכול לשחק במסגרת תפקיד
בצורה טובה. אני יכול להבין את זה, אבל אני אגיד לך למה אני לא מסכים איתך. כי לדעתי אם אתה תשים אותו, לדוגמה עם קרב נגד רולינס, אני מרגיש שזה יהיה קרב כזה, אתה יודע, איך אני אסביר את זה? קרב צפוי, 2 מיין איבנטרים, אחד כוכב אגדה מהעבר שחזרה, נגד כוכב מההווה, במקום לשים אותו נגד מתאפקים
נגד אנדרדוג.
בדיוק. לא, לא בכלל גם אנדרדוג, כן? אני ממש לא מסתכל על אייסטר בלק בתור אנדרדוג. הוא כוכב עולה. הוא ממש בתחילת, בפתח של הקריירה המפוארת שהולכת להיות לו, אלא אם כן, אתה יודע, לא יהיו חס וחלילה. כל מיני מכשולים בדרך. לא עלינו איזה פציעה, או... הכל יכול להיות, כן?
כן, כמובן.
אני באמת מאמין שכל עוד אליסטר בלק ממשיך בחברה, ושהכל יהיה בסדר, הוא יהיה שם מאוד גדול בסופו של דבר. הוא יגיע במהלך זמן מסוים למיין איבנט גם, כי זה בן אדם באמת, זה גימיק, זה מתאבק, זה רסר עם יכולות שאנחנו יכולים לראות אותו, בא לידי ביטוי בהרבה מובנים, בהרבה פיודים, בהרבה תנאים מבחינת סטיפוליישן בקרב, מבחינת פייפרוויוז, אם זה בנייה. להכניס אותו לאיזה בבנייה גם, אם okay. זה לאיזה קרב מטורף ברסלמניה, בסאמרסלאם, ברויאל רמבל, הוא דפק שואו. זה, הוא מוכשר, הוא מוכשר. יש לו מציע? הכל. מהגימיק המעניין, ליכולות, למיקרופון, זה פשוט כלי שאפשר להשתמש בו כמו שצריך. השאלה איך השתמשו בו, כי לצערי זה משהו, בעיה מוכרת ב-WWE, שהם יודעים לקחת את הכלים הנכונים, אבל לוקחים פטיש, משתמשים בו בתור, לא יודע, פיליפס.
מעניין מה שאתה אומר. אנחנו נחזור, אנחנו נדבר עוד על אליסטר בלק, שמע, זה רעיון גדול, אבל אני שנייה רוצה להישאר בגבולות הרמבל גברים, אז אני רוצה שנייה שנעבור לברוק לזנר. אתה יודע שאני לא מת על ברוק לזנר, נכון? כאילו, זה
אני יכול להבין למה.
אני לא חולה עליו, אני לא אוהב אותו, הוא מעצבן אותי אפילו לפעמים, אבל אני חושב שבכמה דקות שהוא היה ברויאל רמבל...
זה היה הרבה יותר מכמה דקות.
כן, לא, ברור, אבל ב-25, חצי שעה, 35 דקות האלה, לא זוכר בדיוק כמה זה, הוא הפך את הדעה שלי עליו לגמרי, לגמרי, כי עזוב את ה-13 הדקות, סבבה, עזוב. עצם זה ש...
אגב, הוא כרגע עומד ביחד עם ברון סטרומן בשיא ההדחות ברמבל יחיד.
וברון סטרומן עשה את זה ב-40 מתאבקים ולא ב-30. אז זה חשוב להגיד גם. ואם יחשבו את הזמן שלו שהוא עמד לבד, אז כנראה שהוא גם שבר את השיא הזה. בזירה, זאת אומרת. בכל מקרה, מעבר להדחות... מעבר להדחות שזה שמות גדולים, ה-New Day, מוריסון, מיסטיריו, ברון סטרומן, קיף לי, ביחד, ו-MVP שהוא שם גדול, אבל לא איזה משהו, שלטון בנג'מין שהוא חבר שלו, אנחנו ראינו פה יותר, אנחנו ראינו פה דמות מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו רגילים לראות, בדרך כלל אנחנו רואים אותו מקסח וטיימן מדבר, אבל פה ראינו אותו מציג המון דברים בלי לדבר בכלל, מדהימים. זאת אומרת, היית כל ה... נגיד, לא זוכרים שאני נכנס, אני חושב MVP, והוא רקד, הוא פשוט רקד בכניסה שלו, וזה היה מטורף, זה כאילו כמה זכוח הבן אדם, והוא חיירה, הוא פשוט מעיף אנשים אחד אחרי השני, וקניתי את זה, ואכלתי את זה, והאמנתי לזה, כי מסתכלים על הבן אדם, והוא מפלצת, פשוט מפלצת. אז זהו, זה מה שלי על הקרב הזה, אני חושב שראינו פה דמות שלא ראינו ממנו הרבה זמן, ראינו אופי, שזו לדעתי מילת המפתח, שחסרה לי אצל ברוק לזנר, ופה ראינו את זה בצורה חד משמעית. זהו, איך אתה
אני אגיד לך בדיוק מה אני ראיתי. אנחנו ראינו את הכובש, את הקונקורר, שברוק לזנר באופי שלו, ביכולות שלו, זה בא לידי ביטוי ברמבל בצורה הכי טובה שהייתה מאז שהוא שבר את הסטריק של אנדרטייקר. ראינו פה את לזנר מבצע משהו במהלך חצי מהרמבל, משהו שאף אחד אחר לא עשה אי פעם. אני באמת, במהלך כל הזמן הזה של לזנר עמד, וכל פעם הגיע מישהו אחר, ופשוט לזנר העיף אותו, באיזשהו שלב, אתה יודע, אני כבר אמרתי לעצמי, אוקיי, כבר הכריזו לנו על 3/4 מהאנשים שהולכים להתאבק ברמבל, יותר מדי מקום להפתעות אין.
נכון.
אני באמת באיזשהו שלב כבר האמנתי, אחרי כל, היו כמה רגעים כאלה שאתה אמרת לעצמך שהקריאטיב גרמו לך כבר לחשוב, אוקיי, אולי זה הרגע של לזנר יעוף. וזה לא היה הרגע. ולאורך הקרב, באמת לאט לאט, התחלתי להשתכנע יותר ויותר, שבונה, לזנר הולך לנסח את הרמבל. הם הולכים לתת לו, עוד פעם להביא את הדמות הבלתי מנוצחת שלו לידי ביטוי, כמו שזה היה בקרב שאין סיכוי שיקרה שטייקר יפסיד במניה, לרמבל, שבן אדם נכנס ראשון ברמבל, לבד מעיף את כל המתמודדים, וזוכה ברמבל.
שזה מטורף.
כי אם תשאל אותי, כי בסופו של דבר, אם נחשוב על זה רגע, אם נחשוב על זה רגע, אם עכשיו באמת היית קריאטיב, והיית צריך לבחור מתאבק, שהיית נותן לו את המעמד הזה, שלהיכנס ראשון להעיף את כל המתאבקים ברמבל, ולזכות את הרמבל הזה, זה לגמרי היה ברוק לזנר.
וזה יאמין, וזה יכול להיות אמין.
כן, וזה יאמין, כי אין מה לעשות, הבן אדם כבר עומד במקום הזה. הוא לגמרי, הבן אדם הכי, הוא לא בלתי מנוצח, אבל הוא הכי בלתי מנוצח שכנראה עומד ברוסטר. זה לאורך הרבה זמן היה טייקר, לצערי הם לקחו בבושת פנים את המעמד הזה מטייקר, ובתהליך כמובן, כן, לא רק בהפסד שלו ללזנר, הוא הפסיד ללזנר עוד פעם, הוא הפסיד גם לריינס, היו לו עוד הפסדים לדי-אקס פה ושם.
הפסיד בסמקדאון.
טייקר, עם כמה שאני אוהב אותו, הרגו לו את הקריירה, רצחו לו את הקריירה בשנים האחרונות, הוא יפרוש לא בכבוד. אבל לא נדבר על זה עכשיו, נדבר על זה אחרי זה, עוד מעט מניה אולי גם נראה אותו. מה שאני מנסה להגיד, שלזנר, אני חושב שזה היה בין הקרבות היותר דומיננטיים ויותר רלוונטיים בקריירה שלו.
כן, אני מסכים איתך לגמרי, זה היה מאוד נכון, ומי שבסוף העיף אותו, ביחד עם ריקושט שסגר מעגל עם הלואו בלואו,
זה היה מושלם.
זה דרו פאקינג מקנטייר, שאתה חזית שנצח את הרמבל.
בוא נדבר על זה, ספיר, בוא נדבר על זה.
אבל לפני הכל, אני רוצה שנייה שנדבר, הקהל, התגובה של הקהל, ברגע של לזנר אף, זה היה מטורף. לא היה פופ כזה גדול ב-WWE המון זמן, ואם לא היה את הפופ של אדג' בכניסה 21, אני חושב שלא היינו רואים פופ כזה עוד המון זמן גם קדימה. זה היה מטורף, אנשים חגגו שם, כאילו...
כל הקהל, ואני אסביר גם למה, כי אני הגבתי בדיוק כמוהם, כל הקהל...
גם אני, אבל... השתגעתי.
היינו באותו מצב, אנחנו באמת כבר היינו בשלב הזה שהשתכנענו, בונה, לזנר הולך לנצח את הרמבל. ואם עכשיו מעיפים אותו, זה הפתעה. עכשיו השאלה, לאיזה דמות ניתן את הפוש הענק הזה, לתת לו להעיף את ברוק לזנר.
ועוד עם הפינישר, לא סתם, לא תגיד.
והם סיימו את זה, תקשיב טוב, והם סיימו את זה בצורה מצוינת, גם עם דרום מקנטייר, שבסוף גם יצא הזוכה של הרמבל, וגם עם ריקושט, שסוג של סגר מעגל, ולא היה סתם עוד ג'ובר בדרך לרויאל רמבל של ברוק לזנר.
לגמרי.
הוא באמת היווה סיפור משמעותי פה בכל העלילה של לזנר ברויאל רמבל, ובכללים אנחנו מדברים על העלילות הרויאל רמבל, מה שבאמת המיוחד בו, למרות הסיפור של לזנר, למרות החזרה של אדג' של MVP, מה שבאמת היה מיוחד פה זה שהיה בסופו של דבר קרב שמורכב מים פיודים, ים סכסוכים, כל אחד בעניין שלו נכנס לקרב הזה וסגר את זה שם. כמובן התחילו גם דברים, בדיוק, דברים קרו שם מאז, אם זה לזנר ומקנטייר, אם זה אורטון ואג', ברור, התפתחו שם דברים, סופו של דבר, זה מה שפותח את הרואו טו רסלמניה, ברור שהתפתחו שם דברים. אבל מה שגם היה יפה ברויאל רמבל, מה שייחד אותו מבדרך כלל, זה שבאמת זה היה רויאל רמבל של סגירת מעגל, של סגירת חשבונות.
זה רואל רמבל מצוין, זה היה קרב מצוין, כן, אבל רגע, בואו נמשיך להם מקנטייר.
ואנחנו מאוד חששנו, מהרמבל הזה, אני חייב להזכיר לך.
אתה חששת, אני לא חששתי בכלל.
אתה האמנת שתהיה הפתעה, הפתעה הייתה, אני מסכים איתך, היו כמה
הפתעות. אני טרו בליבר.
אבל אני באמת פחדתי על איך שהרמבל הזה הולך להתנהל.
אני כן חששתי.
ואני שמח להגיד שטעיתי.
אני כן חששתי עם העניין של לזנר בהתחלה, אני גם זוכר שדיברנו על זה פה, לפני איזה שני פרקים, אם אני לא טועה, ואני שמח שהם עשו את זה ככה, וזה באמת היה גאוני, מה שאמרת זה בדיוק להקות במסמר הנכון, הם הצליחו לגרום למיליוני הצופים, ואני חושב שרואל רמבל זה האירוע הכי נצפה בלייב, זאת אומרת יותר מרסלמניה אפילו, והם הצליחו לגרום לכל אחד ואחד מהצופים האלה להאמין שלזנר הולך לנצח פה. וברגע שדרום מקנטייר נכנס, המצב הזה עלה קצת על הספק, וזה התגשם בסוף דבר, דרום מקנטייר, שמה, לפני שבועיים, שלוש שבועות, דרום מקנטייר לא היה בן אדם שזוכה לפופים גדולים, ולא היה זוכה לאדם מטורפת.
אפילו הייתי אומר בכבירה קלה.
לא יודע אם כבירה, אבל, שמה, הוא לא היה מטורף, הוא לא היה מטורף מבחינת הקהל. ומהרגע שהוא יפת ברוק לזנר, הבן אדם זוכה לפופים מטורפים. אם זה הקאונטדאון של ה-3-2,
וחד משמעית בצדק.
הוא מגיע לו מאוד, והוא התרגש מאוד. והוא כביכול היל, אבל ההתרגשות שהייתה לו בסופו של הרמבל, ומה שהולך לקרות אותו מפה הלאה, הוא כנראה יהפוך בעדינות לפייס, ואין לו כך
ברירה. האמת, אני חייב להגיד שאני מאוד מפחד מזה.
לא, אני חושב שהוא עושה את זה טוב.
המעמד מביא אותו למצב הזה.
לגמרי?
אני לא אשקר לך, יש לי פחד מאוד גדול מפייס טרן והיל טרן. לא משנה, לא ספציפית אצל מקנטייר, אלא בכללי. כי בסופו של דבר, ה-WWE אוהבים שכולם יתאמו מכל העולמות, כולם יחליפו תפקידים, פעם אתה תהיה טוב, פעם אתה תהיה רע, פעם אתה תקבל בוז, פעם אתה תקבל כפיים.
כן.
אבל מה שה-WWE לא מבינים, זה שאתה לא יכול לקחת בן אדם שהוא טוב בדבר אחד, ולתת לו לעשות הכל. אין מה לעשות. כמו שיש אנשים, כמו שיש אנשים שהקטגוריה שלהם זה טקטים, ולצערי להיות באחד על אחד הם פחות טובים, ויש אנשים שהם יודעים לשחות כפיים וצ'ירינג מהקהל, יש אנשים מנגד שיכולים, מה זה יכולים? הם עושים את זה בצורה מושלמת, לדוגמה אג' להוציא
כל רגש מכל סוג,
בין אם זה כל רגש ובין אם זה בוש של החיים.
כן, כן, לגמרי. אבל תשמע, אנחנו לא ראינו דרו מקנטייר פייס יותר מדי, במיוחד לא לאחרונה, במיוחד לא דרו מקנטייר חדש.
אני לא חושב שהוא היה אי פעם פייס.
זהו.
לפחות לא ב-WWE.
כמו שאמרת, זה מתוקף המעמד, כשאתה מתאבק מול ברוק לזנר, שהוא אויב העם כביכול, אתה לא יכול להיות היל. גם אם אתה היל, אתה היל שמקבל בסופו של דבר כפיים, אז אתה לא לגמרי היל.
תראה, ריינס בסופו של דבר גם קיבל בוז אפילו יותר מלזנר, בזמן שהם היו בפיוד.
כן, אבל ריינס נהיה קצת אחר.
דרו מקנטייר, זה נכון שזה קצת אחר. אני כן אומר שזה לא, במיוחד, זה לא ספציפית בגלל לזנר. אין מה לעשות. הבנייה שהוא קיבל הייתה מושלמת. ואתה לא יכול, לא משנה מי זה הבן אדם הזה, גם אם זה היה היטס לייטר, הקהל היה מתאהב בו, על סמך הבנייה הזאת.
אני לא מסכים.
על זה שהוא סלל את הדרך שלו בשקט, ואני עוד עליתי על זה במהלך הסלילה,
נכון.
שממש בונים אותו בתור המנצח של הרויאל רמבל, הצורה שהוא השתלט ברויאל רמבל על הקרב, הצורה שהוא זכה ברויאל רמבל, אין מה לעשות, זאת הייתה בנייה מטורפת, ובסופו של דבר, הקהל יחליט את מי לאהוב ואת מי לא, נטו לפי הבנייה. הבנייה תגיע לבן אדם שיוכיח את עצמו מבחינת יכולות זירה. יכולות זירה, יכולות מיקרופון, חוות דעת של, של, של ההנהלה כלפיו. מי כן. שהקהל, מי שהקריאטיב יחליט בסופו של דבר שהקהל יאהב, הקהל יאהב אותו. זה הכל תלוי למי אתה בוחר לתת את, את הבמה ואת הבנייה הנכונה. תסכים איתי שאתה יכול לקחת את המתאבק הכי פחות מוערך היום, לתת לו בנייה מצוינת, והוא יהיה בסוף CM Punk הבא.
אני לא מסכים איתך, כי CM Punk נגיד זה מישהו שהוא
עושה... CM Punk, אם אדג'. לא היה מוכיח את עצמו עם הפייבומב, עם היכולות כמובן, אם לא היה קהל בסופו של דבר,
אבל יש סיבה שיש כאלה
שהם... השמיע את הקול שלו. ואגב, דניאל בריין גם אותו סיפור. בסופו של דבר, אנשים אמרו, אוקיי, יש לי פה כוכב.
אבל אתה מביא כדוגמה, רגע, אתה מביא כדוגמה את, את התותחים הכבדים. אם תביא כדוגמה את ג'ינדר שבנו אותו ככוכב על וזה, זה לא, אף אחד לא קנה.
תראה, אני לא אומר לשים אותו עכשיו כמיין איבנטר את ג'ינדר, כן? אני כן אומר שבסופו של דבר להביא אותו בתור אהוב הקהל. לדוגמה, בוא נדבר רגע על אורנג' קסדי. אורנג' קסדי בונים אותו מצוין.
הוא בנה את עצמו.
הוא בנה את עצמו מצוין, ונותנים לו את הבמה. תשמע, הם יכלו לזרוק אותו במיין איבנט עכשיו כל פעם, אוקיי, והוא היה נמאס מהר מאוד, והיה יורד לכולם. אבל במקום זה, שמים אותו פעם לכמה רגעים באיזשהו קרב מינורי, נותנים לו את האופציה לזור. אם היית שם אותו עכשיו עם כל הכוכבים הגדולים של אותה חברה, לא משנה איפה הוא נמצא באותו רגע, במיין איבנט כל הזמן, היה קורא לו אפקט הריינס, אפקט לקהל כבר נמאס לראות אותי.
כן. לא יודע, אני חושב שדור מקנטייר עושה את זה טוב.
אני חושב שאנחנו יכולים, אני חושב שאנחנו יכולים להסכים שאולי זה לא הכל, אבל חד משמעית, בסופו של דבר, אם הקהל נותן את האמון שלו באיזשהו מתאבק, מתחיל להריץ אותו בצורה חריגה, יש פה חלק גדול לבנייה. קרדיט גדול.
אין ספק, אין ספק. וכן, הבנה היא טובה, ודרום מקנטייר עושה את התפקיד שלו מצוין, ויש לנו בעצם WWE Universe שלם, שנמצא מאחורי הבחור, בדרך להקרב שלו מול ברוק לזנר, עוד קצת פחות מ-70 יום, וזה הולך להיות גדול, והולך להיות פיוד טוב פה, אני מאמין. ואני חושב שיש פה פוטנציאל, ותקשיב טוב, להיות הקרב הכי טוב של לזנר, אם לא בשנים האחרונות בכלל. זה מה שאני חושב, אני מקווה שזה באמת יעמוד בפוטנציאל הזה, כי מדובר פה בדרום מקנטייר שמאוד רעב, ובברוק לזנר שהוא מאוד טוב במה שהוא עושה, ואף אחד לא שכנע אותי אחרת אחרי הרמבל שהיה, וזה מעניין לראות לאן זה יתקדם מכאן, ואני לא יכול לחכות. זהו, יש משהו שאתה רוצה להוסיף על דרום מקנטייר, ובכלל, רמבל הגברים, לפני שאנחנו ממשיכים לנושא הבא.
MVP חזר.
MVP חזר, אבל יותר חשוב מזה.
והוא נראה גרוע יותר מתמיד.
תשמע, הוא לא יודע מה יהיה איתו, באמת זה מוזר, הוא גם הפסיד למיסטיריו.
מאוד מוזר למה החזיר, הוא הפסיד למיסטיריו, והוא גם עבר את אחד הקרבות הכי גרועים שלו בהיסטוריה, אני חייב להגיד, הוא אפילו לא קיבל את ה-619 כמו שצריך, מאוד מוזר לי.
כן, זה היה מוזר.
אבל סבבה, היה נחמד לראות אותו ברמבל.
כן, ואתה יודע, את מי יותר נחמד לראות ברמבל?
דבר אליי.
קלי, קלי. קלי, קלי חזרה, שזה תענוג. היא לא תישאר כמובן. אבל היא הייתה הפייבוריטית שלי ב-WWE 2K12. אז לא 2K, זה פשוט היה WWE 12.
זה היה WWE THQ 12.
THQ, נכון. וזהו, אז היא חזרה, אבל לא עשתה יותר מדי. בט פיניקס חזרה ופתחה את הראש, שזה מטורף. היא הייתה ממש טובה גם בקרב, אגב, חשוב לציין. אבל אין לא הנושא שלנו היום ברמבל אנשים. אני רוצה לדבר איתך על כמה שמות שבלטו, והראשונה היא ביאנקה בלאר, שהגיעה מ-NXT, מי שרואה NXT מכיר, והגיעה לרמבל, ועשתה 8 הדחות, והיא נתנה שור מטורף, כאילו היא עשתה, כל המהלכים שלו היו טובים, וכל רגע שראו אותה בטלוויזיה, אלה היו רגעים טובים, ורגעים שמהנים לצפייה. זהו, אז 8 הדחות, מאוד מרשימה, ועם כל זה, היא לא הופיעה ב-NXT האחרון, אני לא יודע למה, מוזר מאוד, אתה חושב שזה היא בדרך לעלות לרוסטר הראשי? מה קורה איתה?
בסופו של דבר, אני באמת מאמין שהיא תגיע לרוסטר הראשי. מתי זה יהיה? איך זה יקרה?
אבל אחרי 8 הדחות, וכשלא קורה איתה שום דבר משמעותי ב-NXT, אני חושב שזה הזמן הכי טוב לעלות אותה. כאילו, אם עכשיו היא תעלה, תהיה חד משמעית חביבת הקהל בצורה כזו או אחרת, היא פשוט עשתה, היא נתנה שור מטורף, 8 הדחות. היא נכנסה שנייה. היא נשארה כמעט עד הסוף. מדהים.
כן, חד משמעית. דווקא שהוא היא ה-MVP של הקרב הזה.
כן, לגמרי. עוד מישהי שנכנסה עם 80, והצליחה להדיח 80 מתפקות, היא שיינה בייזלר, אבל היא נכנסה 30, ולא 1 או 2, והדיחה 8 מתפקות, שוב, מספר רציני. מה שכן, ברגע שהיא הגיעה מספר 29, ולא נכנסה רונדה ראוזי, ולא נכנסה שיינה בייזלר, הגיע מספר 30, ואז היה או שיינה בייזלר או רונדה ראוזי, ורונדה ראוזי לא הופיע. אז לפי שאנחנו נעמיק בשיינה בייזלר שרלוט, למה שרלוט ניצחה, זה שנייה לשאול אותך, איפה רונדה ראוזי?
אז אני אגיד לך מה דעתי, אנחנו דיברנו פעם שעברה שדיברנו על הרמבל, שיש אימורים, ויכול להיות שה-WWE באמת עוקבים אחרי האימורים האלה, ומוכנים לעשות הכל רק כדי לשמור על אלמנט ההפתעה, ובאמת אני משער, מה זה אני משער? אני באמת מאמין שבסופו של דבר ה-WWE ראו את החיזויים, מה הולך לקרות ברמבל של אנשים.
כן.
הוא פשוט שבר את ההגה כן, בדיוק, שבסוף מה שיקרה ברמבל יהיה הפתעה גמורה.
תשמע, אתה חזק עם דימוי.
בין אם זה יהיה, יצייר בסוף טוב, בין אם זה יצא לא טוב, העיקר לא תדע מה הולך לקרות.
והם פגעו, הם פגעו טוב.
הם חד משמעית הצליחו.
ורונדה ראוזי לא הופיעה, ומי שכן הופיעה זה שיינה בייזלר, שוב, 8 הדחות.
רונדה ראוזי לא הופיעה, שיינה בייזלר כן הופיעה, ואנחנו, מה שאנחנו דיברנו שהולך לקרות, זה שהולך אולי להתפתח פה פיוד בין שתי החברות, לקראת רסלמניה.
נכון.
אמנם שיינה בייזלר עצמה עדיין לא עלתה למיין רוסטר, אבל כן, היא הופיעה ברויאל רמבל.
והיא כן, גם הפסידה את אליפות הנשים ב-NXT.
היא גם הפסידה, היא כביכול סיימה את תפקידה ב-NXT. כן. כן, היא הגיעה לפייפריו של המיין רוסטר, כביכול לתחילת הדרך של הרסלמניה לרויאל רמבל, וכן גם אנחנו שומעים שרונדה ראוזי מסתובבת שם בקסטייג' ועושה כל מיני רעיונות.
יפה מאוד, אז מעניין, מעניין מה יהיה מפה הלאה.
אני חושב שהכיוון הוא מה שאנשים חזו עוד לפני זה באימורים, באינטרנט, בסושיאל מדיה. ה-WWE פשוט מנסים למצוא דרך איך לגרום לזה לקרות, אבל לא כמתוכנן, לא כמו כצפוי.
כן, נגיד.
להכניס את זה איכשהו בצורה מפתיעה.
אוקיי, אז בוא נראה אם הם הצליחו, ואנחנו נחכה, ואנחנו פה כדי לסקר את זה ככה או ככה. מי שכן, בסופו של דבר, ניצחה, זו שרלוט, שרלוט פלר, ניצחה, והגיעה לרוב, ולא אמרה מי תהיה היריבה שלה. התכלס אומר שהיא צריכה לאתגר את בקי, על אליפות האנשים, כי כנראה שביילי נגד סאשה בנקס זה מה שיקרה באליפות האנשים של סמקדאון, ברו, בקי ושרלוט יש להן עבר, זה גיוני שיקרה, אבל על זה, זה גם יהיה מאוד משעמם, כי כבר ראינו את זה. לכן הרבה מאוד אנשים אומרים, אוקיי, יכול להיות ששרלוט יאתגר את ריה ריפלי על אליפות ה-NXT. שזה מעניין. מה הסיכויים שלדעתך זה יקרה?
מה הסיכויים? מצד אחד הם מפסיעים, מצד שני אנחנו מדברים על ה-WWE, והם יעשו הכל כדי שאתה תהיה מופתע.
וצריך להזכיר שאנחנו מתחרים פה עם AEW. אז כאילו, לך תדע.
אז אתה אומר, הם צריכים להכניס כמה שיותר את NXT לעניינים.
או, תשמע, אני לא רואה, שרלוט נגד בקי, אני בטוח שבבקסטייג' מאוד אוהבים את הרעיון הזה. מצד שני, הקהל נראה לי כבר אחול על זה קצת, ראינו את זה יותר מדי.
ברור, אתה צודק ב-100%, מצד שני...
שרלוט נגד ריה ריפלי יכול להיות קרב מצוין.
זה יהיה קרב מצוין, אבל אני אגיד לך מה עוד יכול לקרות. אל תשכח שבסופו של דבר אמרת, יש לנו עד רסלמניה קצת פחות מ-70 יומים. מספיק זמן כדי לתת לבקי לינץ' להפסיד את האליפות. כרגע שרלוט אפילו לא רומזת לאיזה כיוון היא הולכת. מבחינת האליפות, את מי תאתגר ברסלמניה. אני אומר, בוא נחכה עם זה. תראה, לדוגמה, אם מקנטייר היה ברור מהרגע שהוא הדיח את לזנר, איך שהוא המשיך להסתכל עליו עד שלזנר פשוט ברח מהאולם.
זה יפה.
היה ברור, זה היה בנייה מטורפת, כן? זה היה בנייה יפה, אבל כן היה ברור שאת מי שהוא הולך לאתגר, הוא לא יבוא אחרי הקטע האינטנסיבי הזה, הסיטואציה הזאת שהייתה לו עם לזנר ברמבל, הוא לא יבוא ויגיד, טוב, אז אני מאתגר את ברי ווייט.
כן, כן.
מצד ומבחינת שרלוט, לא היה איזה משהו כזה.
נכון, וזה, אוקיי, אז אתה יודע מה אתה צודק, אולי עדיף בעצם לחכות ולראות מה יקרה, ואז אנחנו נוכל לנתח את זה כמו שצריך ולעומק.
בדיוק.
אז כן, זה מה שאנחנו נעשה ואנחנו נחכה. אני אפילו לא חושב שבשבועיים הקרובים אנחנו נדע נגד מי שרלוט הולכת. אני חושב שתלך ותבדוק את המים בכל המקומות. אם נראה אותה מופיעה פתאום בכל התוכניות, זה יהיה מעניין. בוא נראה, אי אפשר לדעת. כן, אז זה היה הרמבל נשים, סיכמנו אותו נראה לי יפה, תקן אותי אם אני טועה. לא נראה לי ש...
לקח לנו הרבה זמן מהמתוכנן, לסכם אותו.
כן.
מי שערך את הסרטון יבין את הבדיחה.
וסבבה, זה. בוא נמשיך לאליפות האוניברסלית שהותגרה על ידי דניאל בריין, שהלך נגד הפינד באחד על אחד. פעם ראשונה, אגב, ראינו את החגורה של הפינד, על במה, הייתי בטוח שזה חלק מהגימיק, לא הייתי בטוח שזה, לא חשבתי שזה יגיע החוצה גם, אז זה מעניין שזה קרה. אחרי הקרב דיברנו, אני אמרתי שזה היה הקרב הכי טוב של הפינד בפיוד הנוכחי, אתה היית גמור מהעייפות, אז לא הסכמת, ואז ראית את הקרב שוב, ועכשיו אתה מסכים?
תראה, תקשיב, ברור שאני, קודם כל אתה לא חייב להסכים. שהייתי גמור מהעייפות.
אני חייב להזכיר.
אבל כן, הקרב הזה תפסתי ברגעי חולשה. אבל כן, אני השמתי אותו בסוף, ואני חייב להסכים איתך, כי שבסופו של דבר, תשמע, אני אגיד, זה לא היה קרב, וואו, מדהים, 5 סטארז עכשיו, משהו מטורף, לא יודע מה ראיתי עכשיו. אבל זה כן היה הקרב, זה כן היה הקרב הכי מעניין שהיה לפינד, מאז ההתחלה של הגימיק הזה. אני אגיד לך מה מפריע לי, אתה דיברת מקודם על החגורה. על החגורת אליפות, שכאילו, בסטייל של הגימיק.
כן.
אני מתאהב את זה. אני פשוט שונא שמכניסים את הגימיק לתוך החגורה. שבריין עשה את זה, שהפינד עשה את זה, שמי עוד עשה את זה.
כשאג' עשה את זה.
זה טריפות, זה מטריפתי. אני באמת לא רואה לזה מקום בזירה. זה פשוט ביזיון.
שאלו הצורות שלנו, בסופו של דבר.
לא, 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 זה צרה גדולה, תקשיב, כי האליפות גם ככה מחורבנת. אז מה, להרוס את העוד יותר? אני לא מבין.
היא לא כזאת מחורבנת, מה זאת אומרת מחורבנת? מה זה אומר?
אני מדבר איתך על ה-Universal Championship, תקשיב, זה חגורה מזעזעת, כן? בוא, אנחנו יכולים להדיג. לא, לא, עזוב את הכחולה. אני מדבר איתך על האליפות המקורית, הלינקרית, שהאדומה, שכשרק המציאו אותה, כשרק חשפו אותה לראשונה, כל הבוז שהיא קיבלה. עזוב את זה, לא ניכנס איתך עכשיו לפרטים, כן? אבל בסופו של דבר, האליפויות היום, חוץ מב-NXT והאליפות בין יבשתית, הם אותו דבר, הם פשוט חגורה עצומה בגודלה, עם הלוגו של ה-WWE, בלי יותר מדי פרטים, בלי יותר מדי... זה לא נראה כמו אליפות, אתה יודע, זה נראה הדבר הכי פשוט והכי בנאלי בעולם. כל פעם שהם הכריזו על אליפות חדשה, בין אם זה אליפויות נשים, בין אם זה אליפות חדשה לברנד השני, זה פשוט לקחו את האליפות, הברירת מחדל, ופשוט צבו אותה בצבע אחר.
תשמע, אני אגיד לך את האמת, לי זה לא מפריע כמו שזה מפריע לך,
אני רוצה עכשיו
אבל אני מבין מאיפה אתה בא.
אני רוצה להגיד לך כזה דבר, לדעתי, בוא, יש הבדלים ברורים לגמרי בין אליפות ארצות הברית לאליפות זוגות, לאליפות בין יבשתית, אני צודק?
כן, חד משמעית.
אם אני אביא לך עכשיו את האליפות WWE, את האליפות, את ה-Universal Championship, את האליפות נשים ברוב, את האליפות נשים בסמקדאון, אתה תדע להבדיל לי כל אחת מהן?
לפי הצבע בלבד, כן.
אתה תדע להבדיל ביניהם? בוא.
רק לפי הצבע.
יש, אני מביא לך עכשיו שתי אליפויות קולות, אתה תדע להגיד לי מה של נשים, מה של הגברים?
וואלה, לא יודע.
אתה רואה? ואם גם האליפות ה-WWE הייתה אדומה, מה היית עושה?
בסדר, שמע,
זה אותה חגורה, זה אותה חגורה, זה אמור להיות דבר שונה לחלוטין. כמו שיש תוכן משלה לאליפות ארצות הברית, ותוכן משלה לאליפות הבין יבשתית. אני מדבר איתך גם על הדגמים הישנים יותר, כן? על החגורות היותר ישנות, היותר ותיקות. ה-WWE, האליפות הראשית, בין אם זה אצל אנשים, בין אצל הגברים, הם פשוט לקחו אותה. אגב, גם האליפות ה-UK של NXT, בסופו של דבר שם כן הוסיפו קצת יותר תוכן, והיא נראית קצת יותר יפה ומושקעת, אבל זה שוב, זאת האליפות בנאלית, באותה צורה עם הלוגו בגדול של ה-WWE, ששיחקו בה עם הצבעים, זהו, לא מעבר. וזה מטריף אותי.
כן, אני מבין מה אתה
אומר. ולקחת את האליפות הזאת, וכל שנייה גם לעוות אותה לכל אחד בגימיק שלו, כאילו בהתחלה, כשהיה לנו אלוף חדש, אז פשוט, אתה יודע, היו מורידים את הטאג שם שלו, של האלוף הקודם, שמים טאג שם חדש של האלוף הנוכחי, וזה היה כביכול החתימה שלו על האליפות. אחרי זה, אחרי בערך המהפך של הלוגו, שהנטוורק נכנס לתמונה, והלוגו של הנטוורק נהיה הלוגו של ה-WWE, אז הורידו גם את הטאג שם, והחליטו לעשות שתי טאגים כאלה בצד של הלוגו של המתאבק.
זה תמיד היה, זה תמיד היה, הלוגו של המתאבק.
לא תמיד, לא בכל מקום. כן, מתחילו לעשות את זה על כל החגורות, וזה כביכול החליף את הטאג שם. היום, במקום לשים טאג של הלוגו של המתאבק, היום מחליפים בכלל את האליפות. היום כל אחד ויש לו את האליפות בעיצוב שלו. זה מטריף אותי.
שוב, אותי זה לא מטריף, נראה לי להסכים, שלא להסכים בקטע הזה. אני מבין אותך.
כאילו אם אריק רוין עכשיו זוכה באליפות, אז אני אראה אותו נכנס עם אליפות חדשה, שהיא נראית כולה עשויה מסורגים מהכלוב. זה לא...
זה יהיה זקן ג'ינג'י.
זה מעצבן אותי. זה באמת מעצבן אותי. זה כאילו משדר לי, אני דמות שהיא יותר גדולה מהאליפות עצמה.
במקרה של הפין זה המצב שרוצים שתקבל, אז כן.
אבל זה לא חוזר על עצמו, זה חוזר על עצמו יותר הרבה מרק אצל הפין. זה היה עם דניאל בריין, זה היה עם מייג', זה היה עם סינה, זה היה עוד לפחות האליפות של סינה, ברגע שהוא החליף אותה לאליפות, אתה יודע, המסתובבת, זה עוד החזיק להרבה מאוד שנים. סבבה, אין בעיה פעם, אתה יודע, להתקן את המוצר, להראות משהו חדש יותר, אבל תישאר עם זה יותר משבועיים.
לא יודע, בוא, אני חושב שפשוט נמשיך.
לפני, את האליפות, את ה-Universal Championship החליפו לצבע כחול רק לפני חודש, כן, אני מזכיר לך, כשברי ווייט עבר לסמקדאון.
נכון.
אז זה חגורה שהחזיקה שבועיים.
אני חושב שמי שיקח את האליפות ממנו לא ייקח את הראש של הפינד ויסתובב איתו, כן? אבל בוא נראה. לא כזה
קריטי. כרגע, כמו שזה נראה, אם בריין היה זוכה באליפות, הוא היה מניף אליפות של ברי ווייט, כן?
שזה היה מצחיק לה. זה כאילו, עכשיו שאתה אומר את זה ככה, זה כאילו מי שלוקח את האליפות, הוא זה שמניף את הראש של הפינד. בצורה מאוד מטאפורית וסמלית.
תשמע, לא הסתכלתי על זה האמת ככה.
אולי זה אומר משהו.
תראה, אתה תמיד מסתכל על יחסי כוס המלאה, זה יפה. אתה כן יכול להסתכל על זה בתור איזה משהו ספרותי כזה. באמת, כאילו, מניף עכשיו את הראש שלו, ניצח אותו, כאילו, לא יודע מה. אבל, לא, זה מכוער, ספיר. זה לא, זה פשוט לא.
תדע, אתה לא תראה את זה הרבה, אנחנו רואים את הפינד. טוב, יאללה, בוא נמשיך, בוא נמשיך הלאה. ככה או ככה. כן, תשמע, שווה שנמשיך, אני רוצה להזהיר, יש ספוילרים לסמקדאון, אז מי שלא ראה סמקדאון עדיין, לעצור פה, אז כן, לא, הפינד לא היה בסמקדאון, גם לא דניאל בריין, אני מניח שפיד ביניהם נגמר, השאלה היא לאן הפינד הולך מכאן, כי הכיוון ההגיוני שכרגע קיים, היחיד...
בוא נגיד ביחד.
זה 3-4 ו...
רומן ריינס.
יפה.
מטורף.
ולא ראינו... אני לא יודע, כאילו, כרגע לא הייתה התקדמות, שוב, כאילו ראינו את הפינד, אבל כן ראינו את ריינס וקורבין בסיים את הפיוט שלהם, כנראה.
בשעה טובה.
אתה רוצה
לעבור לזה? זה עדיין לא רשמי, זה עדיין לא רשמי. בוא, כן,
נסביר בגדול
מה היה. בסופו של דבר, מה שראינו בסמקדאון זה...
רגע, לפני סמקדאון היה את הקרב הטוב, אני רוצה להגיד, ברויאל רמבל, אני די נהניתי מהקרב הזה, קרב פותח מצוין. הכניס את האווירה, היה מאוד מעניין, הם כן ניצלו את זה שזה false count anywhere והסתובבו בכל הארנה, וזה היה תחת אחת הארנה, אז זה קרב טוב, יש לך איזה דעות עליו או שאתה רוצה להמשיך הלאה?
אני תמיד מסכים איתך מילה במילה ספיר, אין לי מה להוסיף לך, אתה דגול בדעותיך.
אז אוקיי, ואז גם בסמקדאון ניצחון, כמו שהתחלת להגיד, הבלודליין שזה...
הקטע, זהו, אבל הקטע מעבר לניצחון של ריינס, בסופו של דבר בקרב שהיה בסמקדאון, זה היה סטייל סגירת מעגל כזה. כי בקרב הזה הכניסו כל גורם שלקח מעורבות וחלק בפיוד הזה, כלומר ראינו גם את ריינס וגם את קורבין, האוסוס היו, זיגלר ורוברט רוד, כל מי שלקח חלק בפיוד השתתף בקרב, כן החזירו את מה שכביכול הוביל את כל הפיוד הזה, שקורבין פשוט לועג על הביג דוג ונותן לו אוכל לכלבים, כן. אז הפעם הביאו מנה ענקית כזאת של אוכל לכלבים, שהמחסיד יהיה חייב לאכול אותם, ובסופו של דבר זה בא לידי ביטוי שפשוט שופרים עליו דלי, וזה שתי דליים ועוד כמה פחיות מהצד, כן? וכן, ומה שקרה בסוף זה ריינס לא נשאר חייב על הפעם הקודמת לקורבין, הצליח לעזוק אותו בעזרת האוסוס לזירה כמו שהוא עזק אותו לפני חודש וחצי בערך, באזור תחילת הפיוד.
כן, בדיוק.
פינק אותו במנה מפוארת של אוכל הכלבים, של דלוקס. ואני באמת, 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 אני מאמין ומאוד מקווה שאני צודק, שאנחנו סוגרים את הפיוד הכי משעמם שהיה בשנים האחרונות.
אני מאמין מאוד שכן. השאלה היא איך הולך להתנהל פיוד בין ריינס לפינד, כי מדובר בשני דמויות שלא אוהבים לתת להם להפסיד, בלשון המעטה, ואני לא רואה מישהו אחר שיכול לבוא מסמקדאון, מהאוסטר שקיים כרגע, ולהילחם בפין. עכשיו, אני לא מרשה לך להגיד מיז, בשיח הקרוב, אז תיקח את זה מפה. איך אתה חושב שזה ילך?
אני אגיד לך בדיוק איך זה ילך. כל פיוד שהיה עד עכשיו, מההתחלה הגימיק של הפינד, זה היה פשוט שהפינד מתפרץ לאחד הקרבות של המתאפקים, ומפריע לו בקרב, אתה יודע, מבצע את הפינישר שאני עדיין לא זוכר קוראים לו, עדיין, לא יודע אם בכלל יש לו שם עדיין.
מנדיבל קלו,
אוקיי. אני מעדיף את סיסטר אביגל יותר, אבל
סבבה. הוא משתמש בשניהם, זה לא כזה.
כן, סיסטר אביגל הפסיק להיות הפינישר, נהיה יותר הסיגנצ'ר מוב, אבל בסדר, זורם. העיקר הוא משתמש בזה עדיין. אז הוא באמת תוקף מתאבק, ומכריז, תשמע, אני משעמם לי, אני מחפש לי שותף לשחק, זרום. והוא זורם. כן. ואני מאמין שכמו שזה היה עד עכשיו, שזה היה ככה גם עם בלור, שזה היה ככה גם עם רולינס, עם מיז, עם בריין, זה יהיה אותו דבר גם עם, גם עם רומן ריינס.
אז כנראה שזה באמת מה שיקרה, ואנחנו, שוב, אנחנו, שבוע הבא אני מאמין שנראה כבר את הצהרת הכוונות של... שבוע הבא יהיה מאוד מעניין בסמקדאון, בסופו של דבר.
הכריזו ששבוע הבא ה-Fireflies Funhouse חוזר, ואני מאוד מאמין שזה יהיה על חשבון הזמן של רומן ריינס בזירה.
כן, ושוב, אני רוצה בשורה אחת להגיד משהו, ב-27 לחודש הזה, לפברואר, שהתחיל ביום שבת, יש את הסופר שואודאון בערב הסעודית, ואני מאוד מאוד מפחד שהם ירצו להמשיך את הפידים הקיימים כרגע עד לשם, ואז לעשות את ההתחלה לרסלמניה. אנחנו כביכול על הרואו טו רסלמניה,
תראה.
אבל יש לנו שני PPVs, וה-PPV הבא זה Elimination Chamber, שהוא במרחק של שבועיים בלבד, אחרי סופר שואודאון, אז מאוד מסקרן לראות איך הם עשו את זה. אני הפסימי חושב שיש מצב סביר מאוד שהמשיכו את הפיודים הקיימים עוד כמה שבועות, אני מקווה שלא. אבל אנחנו דיברנו כרגע על מה אנחנו רוצים לראות לרסלמניה.
אז אני חושב, אני אגיד לך, דעתי היא כמו שהיה עד עכשיו, בכל פעם שהכניסו אירוע בערב הסעודית באמצע, אתה יודע, מכניסים את זה כמו סוג של פילר בזמן, כן, בזמן העלילה.
זה בזמנים מאוד מוזרים.
וכמה שהם מנסים לשמור על זה כאירוע שהוא לא פילר, מה שהולך לקרות זה שאני מאמין שבאמת יהיו פיודים כאלו או אחרים שיסתיימו באירוע עצמו, כן. כאלה שימשיכו אחרי האירוע עצמו, וכאלה שיתפתחו אחרי האירוע. עצוב לי שהם מוסיפים אירוע כזה לרואו טו רסלמניה, שזה אמור להיות תקופה קדושה שלא מכניסים בכלום, זה חייב להיות. הם כבר עשו אותה, לפעמים הכניסו כל מיני פייפרוויוז מיותרים כמו רודבלוק ופסט ליין.
שמע, זה מאוד עצוב.
זה אמור להיות 3-4 חודשים נקיים של רמבל, אלימיניישן צ'מבר ורסלמניה, ושום דבר מעבר.
הדבר היחיד שקדוש היום בעולם הספורט, אין יותר סמלים, בכדורגל, בכדורסל, אין כלום. הדבר היחיד שקדוש זה כסף. ולערב הסעודית יש כסף בערימות, אז...
אז והנה זה נכנס, וזה בא לידי ביטוי, בכך שזה אירוע שלהם נכנס לתוך הרוט, הוא רסלמניה. עוד מעט גם יעבקו את הרסלמניה לסופר שואודאון. יהיו גם את השמות המקוריים שלהם שם, זה משהו.
זה שמות פשוטים לעם.
עוד מלא הקראון ג'ול, כן? אגב, קראון ג'ול, אם אני לא טועה, היה הפייפרוויו שפתח לנו את הפודקאסט, אתה יודע.
כן, מזעזע, על הפנים שלנו.
לא, סליחה, סליחה, אלי נסל, אלי נסל היה קודם, יצאנו בסדר, יצאנו טוב. עשינו את הדיבור שלנו בפייפרוויו נחמד. כן,
אני גם אוהב את אלי נסל.
תודה, אני קיבלתי דז'רבו, נראה לי דיברנו על זה כבר.
אני חושב שכן.
ואני זרקתי לך הערה שהיה עדיף להתחיל בסורווייבר סיריס.
זה גם נכון.
עם השמות יותר גדולים.
שמע, כן, זה נכון מה שאתה אומר. אבל זהו, סיכמנו לדעתי את ה... בוא נראה.
סיכמתי מצוין, כן, אין עליי.
יש לנו עוד 20 ו... בוא נראה, 25 days from Sunday. יש את הסופר שואודאון. ואנחנו נחכה לראות מה קורה. אני רוצה להגיד, לעבור בזריז מאוד על אליפויות הנשים ברמבל. בקי שומרת על אליפות שלה, ניצחת אסקה. כל הכבוד לה, אתה רוצה למחוא כפיים או שאתה מוותר הפעם?
אני אמחא כפיים.
יפה מאוד, יפה מאוד. לייסי... אבנס הפסידה בניגוד לכל ההשערות שלנו, שאנחנו שיערנו נגד כל הסיכויים פחות או יותר, אז זה די הגיוני. בסה, אבל הזמן שלה יגיע. מה שאתה רוצה להגיד על בקי סלש אבנס וביילי?
שמע, למרות שאבנס הפסידה, גם לא מגיע כפיים.
האמת שכן, אחלה שואוינג. אתה דפוק. סבבה. אז זה היה רואל רמבל, אנחנו כמובן לא נדבר על שורטי ג'י נגד שיימוס, כי זה לא מעניין אף אחד, אפילו לא את אימא של שיימוס ואימא של שורטי ג'י. אז אנחנו נמשיך הלאה. ככה, בדרך כלל אנחנו עושים את ה-PPV שהיה, רוב וסמקדאון, אבל בגלל שדיברנו על רוב הדברים בתבזורת, אנחנו נסגור את הפינות שלא הצלחנו לסגור דרך הרמבל, ברוב וסמקדאון, בנפרד, אז אנחנו רוצים שנייה לדבר, הדבר ראשון על אליסטר בלק, חביב הפודקאסט, שאמר שמעכשיו הוא ידפוק בדלת, אני אמרתי שהוא ייקח את הרויאל רמבל, כי הייתי דרימר, כמובן שזה לא קרה, אבל...
תשמע, אתה גם שיער לך שאג' יחזור והוא חזר, אז כאילו, כולך במקומך מונח, הכל בסדר. אתה לא חייב להרגיש רע. אתה כן צריך להרגיש יותר נחות ממני שחזיתי את הניצחון של מקנטייר, אבל הכל בסדר.
אתה צודק. אבל אתה יודע, זה פול גיר, כאילו קראתי אותך בלי זה.
בסדר, בוא נסגור כזה דבר, אתה יודע, אני האמת חשבתי על זה. בוא נשים רגע את ה-WWE בצד. אני חושב שאנחנו יכולים לחלק את זה בצורה שווה, שאתה לוקח את כל הקרדיט על AW, מבחינת הבנה כמובן, והתמצות והכל, ונשאיר את NXT לי.
קיבלתי. אז לפני ש...
למרות שאני גם מתמצא ב-AW יותר משאתה מתמצא ב-NXT.
זה לא, טוב, זה נכון מה שאתה אומר.
והנה, התחיל פה פיוד, ואנחנו לקראת הפייפרוויו הקרוב, נעשה קרב וקרב.
נעלה בסרטון
שלנו. נבדוק, נעשה קוויז, נעשה קוויזריז. מי מתמצא יותר? אתה יודע מה? אתה יודע מה? רעיון.
נו.
בוא נעשה מבחן אחד לשני. אוקיי. אני אעשה לך על NXT, אתה תעשה לי על AW, ומי שיקבל את התוצאה הכי טובה, ינצח. ואתה יודע מה, אני אתן גם זמן, אנחנו נקדיש לזה זמן.
תחשוב על משהו.
זה, ואנחנו, תקשיב לי טוב, אנחנו נעשה את זה בפודקאסט של סופר שואודאון.
יאללה, קיבלתי. וזה באמת יהיה שואודאון בינינו. רגע, אז בוא נחזור לענייננו. חביב הפודקאסט ויוצא NXT, אחד היוצאים החזקים.
בוגר NXT.
בוגר NXT. אמר שמעכשיו הוא זה שידפוק בדלת. אתה הקריאיטיב שאולי. למי הוא דופק בדלת?
לפינד.
אתה הקריאיטיב שאולי, למי הוא דופק בדלת? ברו.
וואי, איזה קריאיטיב גרוע. ג'ינדר מהל. לא.
תשמע, אתה סוטה.
קווין אוונס עם רולינס.
וואי, אבל הייתי רוצה. הייתי רוצה קווין אוונס, אליסטר בלק.
ונדי אורטון, לא. סמואה ג'ו. אתה יודע מה, אני, יש לי השערה.
אוקיי.
אני אחזיר אותך רגע לפיוט שלנו, שכמו שאני רואה את זה מתקדם, הולך להיות פיוט ברסלמניה בין קווין אוונס לסט רולינס. האם אני צודק?
אוקיי.
כרגע אנחנו אומרים, אנחנו יודעים שסט רולינס הוא אלוף הזוגות עם בדי מרפי.
נכון.
אני יודע שקווין אוונס ניסה כמה וכמה שותפויות, בין אם זה ביג שואו, בין אם זה סמואה ג'ו, שכביכול כרגע הם עדיין סוג של ביחד נגד רולינס, בין אם זה עם וייקינג ריידרס, הוא כל פעם סוג של מחליף פרטנרים בשביל להילחם ברולינס והגנג, רולינס והטעויות. יש לי הרגשה שמי שהולך להצטרף בפעם הבאה לקווין אוונס יהיה אליסטר בלק.
אני גם
חושב על זה. והאמת, כשעכשיו אני חושב על זה, זה יכול להיות אחלה של טקטים, אליסטר בלק וקווין אוונס. ויותר מזה, אני ארחיב לך יותר מזה, אני באמת הייתי רוצה לראות את זה קורה, ששניהם יקחו את האליפות לסט רולינס ולבאדי מרפי, אופציה ראשונה, והם כמובן ילכו לרסלמניה בתור אלופי זוגות של רו, זו אופציה ראשונה. אופציה שנייה, ויש שיגידו אפילו יותר טובה, זה שהם יפסידו בקרב הזה, על האליפות, מישהו מהם, אחד, באמת לא משנה מי, יאשים את השני בהפסד, ומפה אנחנו נתקדם לפיוד מאוד מעניין בין קווין אוונס לאליסטר בלק לרסלמניה.
אוקיי, מעניין. נחכה.
האמת, אתה יודע, אני מרגיש שזה יכול להיות רעיון הרבה יותר טוב מאשר קווין אוונס נגד סט רולינס.
קווין אוונס נגד סט
רולינס? אני רוצה שתדמיין קרב של קווין אוונס נגד אליסטר בלק עם איזושהי סטיפולציה מעניינת ברסלמניה.
זה יכול להיות מצוין, מה?
ברור. זה יהיה מדהים.
זה, כן, לגמרי.
את רולינס הייתי משאיר בינתיים עם בדי מרפי, עם האליפות, לכו תגנו על האליפות ברסלמניה נגד איזה טקטי מעניין.
כן, אז בואו נראה באמת אם זה מה שיקרה. אני חושב שכן יתמיד אותו למשהו שלא קשור לכל הסגה הזאת, אבל באמת אין לי שם להגיד לך. אולי הם תכנים לנו איזושהי הפתעה בחודשים הקרובים, אני לא יודע. שזו התקופה של ההפתעות בעצם.
יהיה נחמד אם אני צודק בפעם השנייה ברציפות.
לגמרי, לגמרי. אבל בוא נראה, ליב מורגן ניצחה את לנה, ולא ראינו את לשלי ורוסף, לא ברמבל ולא לא ברו, משהו מוזר קורה שם, לא ברור באמת מה קורה, אבל...
אני אגיד לך מה קורה, אני אגיד לך בדיוק מה קורה.
כן.
הם מנהלים רומן מאחורי לנה.
וואי, זה יכול להיות גיוני, אימאלה. תשמע, נשמור את זה למקרה שזה קרה, אבל השאלה אם זה באמת הגיע עד לרסלמניה.
וואו, אני מאוד מקווה שאנחנו כבר סגרנו את הסגה הזאת.
אז בוא נראה. זהו, אני עובר לסמקדאון ברשותך, דברים מאוד מאוד קצרים. שני דברים. סטרומן אלוף בן יבשתי.
פעם ראשונה, בשעה
טובה. כן, פעם ראשונה שהוא אלוף יחיד.
זה כמובן אליפות השנייה שלו במיין רוסטר, כי הוא גם היה אלוף זוגות עם ניקולס.
נכון, אבל זו אליפות הראשונה שלו כאלוף יחיד, והשאלה נשאלת היא...
כמובן יהיה הטייטל ריין הרציני הראשון שלו.
כן, זהו,
השאלה... שימשך יותר מלילה אחד.
בדיוק, באתי לשאול אותך כמה זמן הריין הזה יימשך, ומי היריב הפוטנציאלי אחרי שסיפור נקמור היה... יגיע למיצוי. כאילו, אני רואה סזארו, שיכול להיות אחלה קרב, שני פאוור-האוס. אני לא יודע, אבל מי עוד? יכול, אולי קורבין? יכול להיות מעניין. לא יודע, מה אתה חושב? לאן אנחנו
הולכים? האמת, אני, יש לי הרגשה שסטרומן יחזיק את האליפות עד רסלמניה, וברסלמניה תהיה לנו הפתעה, אני עדיין לא, באמת, אני לא יודע להגיד לך נגד מי. אולי אפילו נגד סמי זיין, נראה אותו סוף סוף חוזר לזירה.
כן.
אבל יש לי הרגשה שמי שאם זה באמת יצא לפועל, שיהיה קרב על האליפות בין יבשתית ברסלמניה עם ברון סטרומן, ברון סטרומן כנראה יפסיד. שזה יהיה כביכול, אתה יודע, סוג של להעצים את הדמות שנגדו, לתת לו לזכות באליפות מידי ברון סטרומן, שזה בסופו של דבר חתיכת פוש.
מכובד מאוד, לגמרי.
יש לי הרגשה מאוד חזקה שזה מה שיקרה.
אוקיי.
יש רשימה של מתאבקים, שאני באמת מאמין שברון סטרומן נמצאת בה, שהם נמצאים בה לרשימה של אנשים שמתכוונים לתת להם אליפות, רק כדי שהם יפסידו את האליפות לבן אדם אחר.
כן. אם אתה חושב שזה המצב, זה עצוב טיפה, אבל אני לא, אני מקווה שאתה
טועה. אני כן מסכים שמגיע לו בסופו של דבר לקבל אליפות, כן? בלי קשר לקדם צעירים. שזה יכול להיות אחלה פוש, כמובן, לקדם צעיר, בכך שהוא ינצח את ברון סטרומן ברסלמניה על אליפות בין יבשתית. אבל כן, אני חושב שזה מצטער לי הרבה יותר הגיונית בראש.
אוקיי, אני גם חושב כמוך, אבל אנחנו נחכה ונראה. מיז ומוריסון, אחרי קרב פאטל פורי מדהים.
וואי, איך אני מבסוט, ספיר, איך אני מבסוט.
אני יודע שאתה, תשמע, אתה קשה.
אנחנו הולכים לראות, אני אגיד לך בדיוק, אני אקצר לך את כל התהליך, אין פה יותר מדי מה לפרט. אני אגיד לך בדיוק מה הולך לקרות.
אוקיי.
מה שהולך לקרות זה שהם הולכים לזכות באליפות מהניו דיי, הם יפסידו אי שם ב-Road to WrestleMania, בין אם זה ב-Elimination Chamber, בין אם זה בתוכניות השבועיות, את האליפות הזוגות. מיז הולך להאשים את מוריסון בהפסד, הולך לתקוף אותו בדיוק כמו פעם, הוא ישחק אותה כאילו הכל בסדר, הכל טוב ויפה, אבל ברגע שג'ון מוריסון יסובב את המבט, בום, ביתה לביצים, בדיוק כמו בפעם שעברה שהם התפרקו, ואנחנו פשוט נחווה נוסטלגיה איכותית של פעם, של פיוד ברסלמניה, זה לא היה ברסלמניה באותה תקופה, כן? אבל נחווה פיוד לרסלמניה בין ג'ון מוריסון החוזר, לבין המיז.
אגב, מה אתה אומר על זה שההופעה של מוריסון ברמבל הייתה כל כך קצרה, תודות לברוק לזנר? זה מפתיע, אותי זה הפתיע.
זה מפתיע, במיוחד בעובדה שאני די בטוח שהם תכננו לשמור את החזרה שלו לרואל רמבל.
אז זהו,
ממש שינו פה את התוכניות.
מאוד מוזר, כן.
בסופו של דבר, כל מי שנכנס עד לכניסה של מקנטייר, הוא היה בדיוק. על ידי ברוק לזנר, זה היה התפקיד שלו ברמבל, אין מה לעשות. כל הכביכול המיין פליירס נכנסו כבר אחרי מקנטייר, אחרי שברון סטרומן הודח. תראה, לא באמת האמנתי שג'ון מוריסון, במיוחד לא אחרי שכבר עשו לו את החזרה, כן? עוד מן לזה היה חזרה מפתיעה, אז היו משאירים אותו עד האחרונים.
כן, כן.
או לפחות לתקופה יותר ארוכה. אבל בגלל שהוא כבר...
קיים,
הוא קיים, והוא מודעים לזה שהוא כבר בחברה, וזה לא הקו הראשון שומע זה חזרה, והוא כבר הסתגל כביכול ברוסטר,
כן.
והוא כבר יצא מהתקן של החזרה המפתיעה. הוא פשוט עוד מתאבק מסמקדאון.
מקבל, צודק. וזה הנאמבר 1 קונטנדר, אני חושב שהאליפות הזאת היא כן תוגה, יגנו לה דווקא בסופר שואודאון, אז אנחנו נראה איך הם בונים את זה הלאה מפה, אין עוד משהו של הניו דיי על מה שקרה, אז אנחנו נחכה לראות מה הם אומרים. דבר אחרון מסמקדאון, כי אני רוצה להגיד שאמרתי לך וכי חזיתי את זה, אתה אמרת שמנדי רוז ואוטיס לא יצאו, והם יוצאים לדייט בוולנטיינס, אז כן, אני אמרתי לך, סתם שתדע, תמות. זהו.
זה דעתי על הנושא, באמת, אין לי מה להגיד לך.
זה אחלה, אחלה קטע, גם מה שהיה לה ברמבלית הוא מדהים, כל הכבוד להם. זהו, דיינמייט, שבוע מאוד מאוד פילרי, שזה קשה, קשה מול שבוע של הרמבל. אני מניח שהם שמרו את התותחים הכבדים לשבועות שבהם הם יכולים לתפוס את הכותרות, וזה לגיטימי לגמרי. NXT, אני הבנתי שהייתה בנייה קצת עם צ'אמפה לאליפות, אבל אנחנו לא נרחיב על NXT היום. אז אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא כמובן. זהו, משהו שאתה רוצה להוסיף?
אני רוצה להגיד לכל מי שעדיין לא קרא את הטור של ספיר, להיכנס עכשיו לעמוד פייסבוק.
או לשמוע אותו שוב בהתחלה, וזה גם אחלה. אבל תעשו לה,
אני ממליץ לקרוא את זה, אני ממליץ לקרוא את זה, זה היה מאוד מאוד ספרותי, מאוד הרגיר אותי לתיכון, לתקופה שלמדתי על על העיוורת, על יגון.
כן, עד כדי כך?
זה היה מאוד, סתם, לא, אני סתם כמובן מרים לך, אבל כן, זה היה לגמרי פוסט מרגש, לגמרי זלתי דימה.
תודה רבה לך. תודה רבה
לך. ממליץ לכולם להיכנס, וכמובן, תודה, להתחמם, עד שאני אתחיל לכתוב טורים, ואז באמת הם תתרגשו. בצורה,
יאללה, תתחיל, אני מחכה לך.
בינתיים אני לומד לנגן על האורגן האח הגדול, ואני אחזור אליך בהמשך.
תשמע, זה נורא. טוב, תודה רבה לשאולי גרצנשטיין על הרמה ועל...
תודה שהירחת אותי בלב עוד פעם, זה היה...
אני אשמח גם שתבוא לאולפן, יא שמוק.
בהזדמנות.
תודה רבה לפרפלפלנט.com על ה...
You think you know me.
מוזיקה, תודה רבה. וזהו, אנחנו היינו יאללה מכות, אנחנו נפגש פה שבוע הבא. לסיכום אירועי השבוע, ולהבין פחות או יותר לאן אנחנו הולכים, We are on the road to WrestleMania, חבר'ה, זה הזמן להזין ולא להפסיק. יש לנו עוד פחות מ-70 יום עד לאירוע הענק הזה.
החל מסנדי.
כן, אז תצטרפו אלינו בפייסבוק, אנחנו נעדכן באופן שוטף על כל מה שקורה בדרך לשם, וזהו. תודה רבה לכם שהזנתם, יאללה מכות, ביי.